וזה ממשיך, אז אין מוצאי. האמת שבאמת זה דבר גדול, צריך לתת את הדעת הרבה על ל"ג בעומר. חג של ילדים. צריך לתת הרבה הרבה את הדעת. עומק העומקים, קודש קודשים, באמת, זה דבר כל כך מופלא. אור, יקוד, רום מעלה. והשאלה היא בכלל מאיפה להתחיל, מל"ג בעומר, מרבי שמעון. מזה שזה בחורה באמת באמת, חג של ילדים אתה אומר, באמת לכאורה החג הכי פחות מובן, הכי פחות חג. אפילו בהגדרה בגמרא של מה קרה בל"ג בעומר, רפי, אמרת הרגע מקודם דיברנו, מה קרה בל"ג בעומר, אז כתוב ש12,000 זוגים תלמידים היו לו לרבי עקיבא, וכולם מתו מפסח ועד עצרת. ומופיע אחר כך שבל"ג בעומר פסקו מלמות, זה הביטוי, לא באותה סוגיה, פסקו מלמות. אז זה סיבה להילולה? אמרתי, כשפוסקים מלמות אז עושים יום זיכרון. ברגע שפוסקים מלמות עוצרים ועושים יום זיכרון, עושים יום... מה? בכלל לא מובן, כלומר, מה? פסקו מלמות. זו טרגדיה נוראית, 12,000 זוגים, מגבת ועד אנטיפריס, וכולנו יודעים שמאחורי זה נמצאת נפילת ביתר, וכישלון מרד בר כוכבא, וגלות, ורומי. מה זה? זה תמינת ראש בחול כזאת? מעניין מאוד, מעניין מאוד, מעניין מאוד, גם בט"ו באב ניתנו הרוגי ביתר לקבורה והוא יום של שמחה, מעניין, זו נקודה מעניינת, אבל בואו קודם כל נבין את ל"ג בעומר, נסתפק בזה. מה פירוש? ואז? לא הבנתי, אז אתה מקשה עוד יותר.
כן.
טוב, נו, מצוין. נו, נכון? אז זה לא הגדרה בגמרא? שיגדירו.
לא, נשארו
חמישה. אחרי זה, בדיוק, גם זה לא היה בגמרא. אחר כך הולך רבי עקיבא, ומוצא את רבותינו שבדרום, ושונה להם. אז קודם כל, אפילו במובן ההיסטורי, אפילו במובן ההיסטורי באמת, אבל זה לא שם אני רוצה להתמקד, זה לא... אבל אני לא רוצה לברוח משם, כי אני חושב שהמובן הפנימי יעמיק את העניין הפנימי של הכל. אבל אם מדברים במובן ההיסטורי, אז אני רוצה ככה להיחשב חכם גם עוד שנייה. אם אני כבר עושה את עצמי חכם, אני מדבר היסטוריה. גם זה מאוד מעניין. רב שמעון בר יוחאי, אף אחד, גם לא רבי עקיבא, לא... אני גר שם. רב מאיר, אנחנו שכנים, רבי עקיבא, כולם. אין דבר כזה כמו מירון. אין... זה לא... אין איזה מציאות, כלומר זה לא... אנשים מתבלבלים, זה לא רק ל"ג בעומר, ל"ג בעומר זה באמת, זה תופעה שאי אפשר לתפוס. אבל זה כמה פעמים, זה הרבה פעמים, קודם כל זה כמה ימים מיוחדים בשנה. זה פלא עצום, זה דבר מופלא. גם רבי עקיבא רבו. וכאן, מה אמרתי, אני רוצה להיות ככה, היסטוריון חכם. רבן יוחנן בן זכאי, שהעביר את התורה מירושלים ליבנה, שכל התורה שבעל פה נמשכת דרכו, קיבל מהלל ומשמי. היסטורית, תמיד מדברים דווקא על הראייה המפוקחה, בצדק, על הראייה נגד המורדים, ירושלים, על ההצלה. לא ראינו שום יום הילולה, לא ראינו במה שנאמר על תורתו. מראה במסכת סוכה מספרת מה היו הידיעות שלו ככה מלמעלה, משלי שואלים, הווה יודע באי ורבה, פנימיות ופנימי פנימיות. סופר שכשהוא היה בירושלים, אז לא היה מקום, היה צריך, יש שם שתי קריאות, הסתיו או הסתיור, המקום שמחוץ לעזרה, כדי להכיל את עשרות אלפי הבאים לשיעור ביחד אצלו. אי אפשר היה להכיל. וכאן לשנייה, תרשו לי להיות ככה, חכם, אני אראה חכם, תרשו. יש משהו משונה אצל היהודים. רבי עקיבא, שהמרד נכשל, זה הרב שמעון של המלחמה ברומא, או זה בכלל קיצוניים ימניים עם בעיות בתובנה היסטורית. זו טענה צודקת, היא נאמרת, היא נאמרת הרבה. זה דבר שצריך, צריך לתת עליו את הדעת. זה הדבר הבא, ולכן אני מתחיל בכל העניינים האלה, הדבר הבא זה בכלל לא על זה חושבים. כשיהודים מופעמים בלג בעומר, אז עוסקים בתורה של הסוד, בתורה של הפנימיות. בשמחת תורה, זה שיש שמחת תורה, אתם יודעים שרבורוך ממז'יבוש, נכדו של הבעל שם טוב, בלג בעומר, היה עושה סיום על הזוהר, כל שנה היה רוקד עם הזוהר, זה היה שמחת תורה במז'יבוש. שמחת תורה היו רוקדים עם ספרי תורה, עם תורה בניגלה, ובלג בעומר היו רוקדים עם הזוהר. זה שמחת תורה שלמה במז'יבוש. אז גם כל המציאות הזו של התורה הפנימית של רבי שמעון בר יוחאי, מאיפה, מה... אז קודם כל מילה אחת. לפני שמתחילים בכלל. חמישה תלמידים היו לו לרבי עקיבא. וזה אחרי ה-12,000 זוגים תלמידים שהיו לו. ומילה אחת על רבי עקיבא ועל רבי שמעון ועל הנרות נשמה האלה של ל"ג בעומר. כשהגמרא מספרת את סיפור ל"ג בעומר, או לא ל"ג בעומר, אלא את סיפור תלמידיו של רבי עקיבא, הגמרא מספרת את זה אגב סוגיה. היא מביאה במסכת יבמות פסוק שכתוב בו, בבוקר זרע את זרעך, פסוק בקהלת, ולערב אל תנח ידיך, כי אינך יודע איזה יכשר, הזרע שתזרע בבוקר או זה שתזרע בערב. כי אינך יודע איזה יכשר, הזה או זה, ואם שניהם כאחד טובים. ואז מספרת הגמרא מה פירוש הפסוק. והיא מביאה דברי רבי עקיבא. היא אומרת שרבי עקיבא היה אומר, העמיד תלמידים בילדותו, יעמיד תלמידים בזקנותו. ואז מספרת הגמרא, 12,000 זוגים תלמידים היו לו לרבי עקיבא. וכולם מתו מפסח ועד עצרת, והגמרא מספרת למה מתו, כל הסיפור הידוע. ואז עיקר הסיפור של הגמרא הוא הרי להגיד למה אם בבוקר זרעת צריך להמשיך בערב. ואז אומרת הגמרא, והיה העולם שומם, העולם שומם, עד שבא רבי עקיבא אצל רבותינו שבדרום, ואלו הם רבי מאיר, רבי שמעון, וכולי, רבי יוסי, רבי יהודה ורב נחמיה. ושנאה להם, והם העמידו תורה אותה שעה. וקודם כל הסיפור הזה בא לספר נקודה עצומה, אנחנו עוד לא עמינו על יום שפסקו מלמות, אבל קודם כל במהות הסיפור בא לתאר תיאור מאוד מאוד חשוב. בשיא נקודת השיממון, ברגע שהנקודה נמצאת בשיא הלמטה, בשיא השיממון, שם בנקודה הזאת מגלה רבי עקיבא את ההיפוך שמתחיל מהמקום הכי נמוך שיש. הזכרתי היום בוואטסאפ שככה דיברתי בו בדרך למירון, רבי יעקב עמדין, מגדולי העולם, אומר על"ג בעומר דבר מדהים. הוא אומר שכל ימי הספירה, כל ימי ספירת העומר זה ימי דין. כל ימי הספירה. ול"ג בעומר הוא ספירת הוד שבהוד. שבלי להיכנס פנימה יותר מדי, זה דין שבדין. לכאורה, מה המקום לשמחה? וזה באמת מסתדר עם יום שפסקו. אז אומר רבי יעקב עמדין דבר כל כך עמוק. ביום של הדין שבדין של ספירת העומר, זה היום שבו מתברר שסנהדרין שדנה כולה לחובה זכאי. זאת ההלכה. כשלא מצאו נקודה אחת של טוב, כשלא מצאו נקודה אחת חיובית, כשלא מצאו נקודה טובה, סימן שלא הגיעו את העניין. סנהדרין שדנה כולה לחובה זכאי. אתם יודעים מה זה היום של רב שמעון בר יוחאי? זה היום שבו מתגלה איך ממתיקים את הגבורות בשורש שלהם. זה היום שבו מתגלה את מה שאומר רבי שמעון בר יוחאי, יכול אני לפתור את כל העולם מן הדין. גמרא במסכת סוכה, אנשים מתבלבלים מה גמרא, מה בזוהר מופיע במסורת. גמרא פשוטה, יכול אני לפתור את כל העולם מן הדין. מסביר רש"י, מה זה יכול אני לפתור את כל העולם מן הדין? שאני אסבול כל עוונותיהם. בשירים ששרים עליו, שרים לבוש שיחו, שתומך ואורך. רב שמעון נתפס במובן של הכהן הגדול, שיכול לסבול עוונותיהם של ישראל, כי הוא רואה רק את הנקודה הפנימית, ושם האזדונות נהפכים לזכויות. הוא מופיע באמת ביום שהוא הכי דין שמדין, בעוד שבעוד. זה יום צייט. זה יום שפסקו מלמות, זה בכלל לא ספירה. אתה שומע רפי, זו הנקודה הפנימית העמוקה, זה באמת הדין, זה היום של הכי קושי. ואז כולו חייב, ולכן אז זכאי. בימיו של רבי שמעון אומרים חז"ל בגמרא, זה הכל גמרות, לא נראתה הקשת. כי מתי עלי נראה את הקשת? כדי שהקודש בוק הוא צריך להגן עלינו כשיש דינים. אבל בימיו של רבי שמעון לא היה צריך קשת, כי הוא היה. מה פירוש? הקשת לא פותרת את העניין בשורש, אלא את קשתי נתתי בענן וראיתי לזכור ברית עולם כדי לא לעשות עוד מבול. אבל זה לא פתירת העניין בשורש, זה עצירת מבול. אבל בימיו של רבי שמעון לא נראתה הקשת. הרעיון של הקשת הוא בכלל לא העניין של רבי שמעון. מה זה קשת? הקשת זה כל הצבעים כאשר יש השתקפות. רבי שמעון זה לא הצבעים, זה השורש עצמו. בשורש זה עוד לא מחולק לצבעים בכלל. שם אין צבעים, בימיו של רבי שמעון לא נראתה קשת. כשרבי עקיבא קורא לרבי מאיר ומושיב אותו, ואת רב שמעון הוא לא מושיב, ורב שמעון נפגע, מתלמידיו של רבי עקיבא, רבי שמעון, כך מופיע, ישב אצלו 13 שנים, יותר מכולם. ואז אומר רבי עקיבא לרבי שמעון משפט גדול. מספיק אני ואתה. את הכוח שלך, אני ואתה. והפירוש של רבי שמעון, אין, אני חושב, דף או שני דפים בש"ס בלי רבי שמעון בהלכה. רבי שמעון הוא כל עולם ההלכה, רבי שמעון זה המחילתא דרבי שמעון בר יוחאי. רבי שמעון גם בעולם ההלכה זה הניסיון להבין כל פעם את התוך, את הלמה, את הטעם הדקרה. ורבי שמעון זה הכוח לראות את השורש, את השורש, את השורש של הכל. על מה הוא יושב במערה, על מה המסירות נפש שלו? מה ההזדהות הזאת עם המסירות נפש של יהודי על עם ישראל שהולך למערה, ומהמערה עוד רגע נראה מה הוא יוצא, אבל למה הוא מגיע למערה? כי אותו מעניין רק דבר אחד. זה מחבר את האדם עם האינסוף, או שזה בלוף? וככל שניתן לבלוף לשלוט על החיים שלנו, אנחנו ניפול. כל השווקים שבנו לא בנו אלא בשביל ליטול בהם מכס, וכל הקשרים לא בנו אלא להושיב בהם זונות, קשרים מכס, שווקים זונות, הכל הכל, מה הלמה? לא מעניין אותי אם הם בנו שווקים. לעניות דעתי, הנהייה האדירה לרבי שמעון ככל שהדורות מתקדמים, זה כי יש שתי תנועות בכל אחד מאיתנו. תנועה אחת שאומרת, תפסיק לדון כל הזמן בלמה. קדימה, דור שלישי, דור רביעי, דור חמישי, דור שביעי, איזה דור זה שלי שם שנתתי לך? הוא דור. כל שתי דקות דור חדש. עזוב, מה זה משנה למה? ניקח את השווקים, ניקח את הקשרים, ניקח את הטכנולוגיה, נשתמש בה לחיוב, וזה נכון. זה צד נכון, ככל שהעולם מתקדם, יש את הצד הזה. ואז יש את הסכנה האדירה. זה שמשהו נכון לא אומר שאין לו תופעות לוואי. זה שתרופה היא טובה, אומר שיש לה תופעות לוואי. רופא טוב הוא לא זה שיודע לתת תרופות נכונות. שזה לא צריך להיות רופא טוב. זה צריך ללמוד את רשימת התרופות. רופא טוב הוא זה שיודע את תופעות הלוואי האפשריות, ויודע מה יכול לקרות, ויודע איך לנתח את זה. תרופה היא החלק הפשוט. וככל שהעולם הולך ומתקדם, ויכול לקבל את השווקים ואת הקשרים ואת הסמארטפון ואת הפלאפון ואת הטכנולוגיה ואת החוץ ואת הדיבורים החיצוניים ואת ה... וככל שכל המציאות, וזה חלק מההתקדמות של העולם, לא להבין את זה לא נכון, זה חלק מההתקדמות של העולם. ככל שיש יותר שותפות עם תרבות ריקה, שהיא ריקה, אבל אתה שותף איתה בגלל שהיא עברה תהליכים בעולם, והיא לא מוכנה לרצוח בצורה שהיו מוכנים לפניכם. היא שינתה את עצמה מוסרית, עוד הרבה דברים, וזה נכון. אי אפשר להתעלם מזה. ודווקא לכן צריך כל הזמן את רבי שמעון ולהבין האם אני לא מפספס והאם אני לא שוכח מה התוכן הפנימי. בשביל מה אני פה בכלל? קשרים שבנו ליטול בהם מכס, שווקים ששרפו להושיב בהם זונות, כל המגמה היא ההפך. ואז נערה, 12 שנה, ועוד שנה. אחרי 12 שנה יוצאים, ושורפים כל מקום שיוצאים. ובת קול יוצאת ואומרת, להחריב עולמי יצאתם, חזרו למערתכם. עוד שנה, והביטוי הוא נורא, כמשפט רשעים בגהנום י"ב חודש. שמעתם רבי שמעון ורב לזר? קיבלו שנה נוספת כמשפט רשעים בגיהנום י"ב חודש. הגמרא בשבת, אלה המילים. שנה בפנים. כמשפט רשעים בגיהנום י"ב חודש, הרי נורא. אתם לא מבינים את הנקודה? רב שמעון צריך להרים אותנו מהגיהנום, הוא צריך להיות שם להרים אותי. הוא יכול לסבול עוונותיהם של כל ישראל, יכול אני לפתור את כולם מן הדין. כי אני אסבול עוונותיהם, זה פירוש רש"י בגמרא, אנחנו מדברים ניגלה שבניגלה, גמרא, רש"י בסוכה, פשוט, כל כך פשוט, זה היסודות. ואז הם נכנסים לעוד שנה למערה, ואז הם יוצאים כמו הסיפור המפורסם, ורב לזר ממשיך, רואה ושורף, כי מניחים חיי עולם ועוסקים בחיי שעה. ורב שמעון אומר לו, די לעולם, אני ואתה. די לעולם, אני ואתה. ראיתי בני עלייה בין מועדים. עם שניים מהם, אני ואתה. ועם אחד הם, ההמשך בואו. ואז הסיפור המפורסם, הם יוצאים. ערב שבת, הם רואים את הזקן עם שני ההדסים. ערב שבת, לא צריך להיות רב שמעון ורב לזר, צריך להיות עם טיפה רגישות. מי שלא בשורש, צריך רק להיות עם טיפה רגישות מהענפים. ערב שבת, אתה לא יכול לפני שעה ללכת הביתה. מה הרווחת? עוד שני גרוש. לך הביתה, תקרא שיר השירים. תכין שבת, יהודי זקן, שני ההדסים, מחורים. מה יהיה עם היהודים האלה? רב לזר מסתכל, עוד שנייה שורף. ורב שמעון שואל אותו, מה זה שני הדסים? זאת אומרת, זה לכבוד שבת? שואל אותו, למה שניים? זאת אומרת, אחד זכור ואחד שמור. ורב שמעון אומר לרב לזר, אתה ראית דבר כזה בעולם? אתה מבין בכלל? אתה במערה גם יכולת לקטוף הדסים לערב שבת, אחד זכור, אחד שמור, ולהביא הביתה? תביא לך מה אתה מדבר? שני הדסים, בגמרא שני הדסים, אם הדסים היו רוקדים לפני הקלה, שמעון בר יוחאי עוצם את העיניים ורואה את כולנו רוקדים לפני הקלה. אתם מבינים מה עמד בעיניים של הארי הקדוש, הוא גילה לנו מזה רשב"י. מה עמד כשהוא הכין את קבלת שבת, כשהוא יצא עם התלמידים שלו לקבל שבת, וחק על תפוח עם קדישים בשדות הקדושים בצפת? זו הייתה קבלת שבת הראשונה של רשב"י ורב לזר עם שני הדסים והזקן, אחד כנגד זכור ואחד כנגד שמור. זה המקור לזה שקבלת שבת מתחילה בשמור וזכור בדיבור אחד. כשלראות הכל בדיבור אחד, צריך להיות בשורש. רק בהוד שבהוד, אתה יכול להגיע לכולו חייב, זכאי. כל עוד אתה סומך על איזשהו ענף, אמרתי לכם פעם, פעם הייתי באיזשהו מקום, שרו כולם, אין שום ירוש, אין שום יויש. עמד שם ברסלבר, זקן אחד, סיפרתי לכם. אמר לי, סתם הם שרים. אין שום, אמרתי לו, מה? אומר, קודם כל, שיתייאשו כבר מהעולם. אחרי זה שיגידו שאין שום יויש. עוד לא התייאשו בכלל, איך הם שרים, אין שום יויש. שהתייאשו כבר, שהתייאשו, שיצלצלו. ושימו ברכה, התייאש מהעולם, מהכל, מהכל, ולא מבינים אותו. קוראים שם את הגמרא והיא לא נראה טוב. סמוך על אשתך, מה קרה? הכי הגיוני לעולם, היא לא תגיד לאף אחד, לא, 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 אנחנו ברוכים עליהם. אף אחד אני לא רוצה שיתמודד עם השורש. כולו חייב זכאי. ורק שם, או, רב יהודה, חבוד, חבוד, חבוד. אני עוצר את מה שרציתי להגיד, כי רציתי להגיד שרב יהודה חלק עליו. זה לא. לא, גמרנו, אני רק על רב שמעון מדבר. רציתי להגיד, אבל זה לא היה בכלל. כולו חייב, בואו, איך זה נהיה?
אני שומע פה, אני בסדר.
ושוב, עכשיו נתנו לך, עוד מעט יש לך. זה, אתם מבינים? כלומר, צריך להגיע להוד שבהוד, לדין שבדין, צריך להגיע לסנהדרין שדנה כולה לחובה, אז מגיעים לשורש. זה לא שני רבי שמעון, רבי שמעון המדיני, רבי שמעון מול רומא, רבי שמעון במרכאות הפוליטי, ורבי שמעון הרוחני, רבי שמעון ועכשיו, רבי שמעון של הזוהר, ורבי שמעון של ההלכה, זה הכל בכלל עניין אחד. דווקא מפני שאני מבין את איך העולם מתקדם ורואה בכל מה שיש מקום, דווקא אז אני חייב להבין שכל השווקים שבנו וכל המרחצאות שבנו וכל הקשרים שבנו, רק אם רב שמעון אני יכול לבוא ולהישאר אני, להישאר אני, לא לאבד את זה אף פעם. לכן העולם משתגע, העולם לא מבין איך יכול להיות שהעולם נהיה יותר ויותר מודרני. ואתה עולה למירון, ואתה רואה שאנחנו יותר ויותר פגנים. כל שנה יותר פגנים משנה שעברה. ממש. אני יהודי שפוי. לא רוצה אפילו להראות לכם איך נקרא לי היום, כשהצטופפתי להיכנס לאוהל. נגעתי. העולם לא מבין, העולם משתגע, העולם לא תופס. אתה צריך להיות בתוך, אתה צריך להיות בתוך כדי להבין ואשרי העם הם לומדיך ואשרי העומדים על סודיך לבושי חושן תומך ואורך. מה זה לבושי חושן? כשאני אשאר לבושי חושן תומך ואורך, אני רואה בעיניים שלי אותנו בבית המקדש שנבנה במהרה בימינו, מחכים לכהן גדול יוצא. אז לא נמצאים עם הסגנים, אז נמצאים מחוץ לבית המקדש ומחכים שכהן גדול יצא ברגע שהוא לא לבוש חושן, כשהוא לבוש לבן בתוך קודש הקודשים. תחזרו לשיר של בר יוחאי, קודש הקודשים לבושי חושן. זה בר יוחאי, זה הכהן הגדול שלנו. זה הכוח של עם שלם ביום כיפור, לא להתפלל, לא לעסוק בתפילה, לתת לזה ששולח אותי בשורש של השורש. ולהתפלל עליו שיצא בשלום. כי הוא לא הוא. הוא אני. הוא יכול לסבול כל עוונותיהם של ישראל. זה לא הוא בכלל. זה איך אני מצליח לגלות את הנקודה הזאת השורשית שיש לי. מופיע אצל תלמידי הארי בשם הארי, שספירת העומר, אם הולכים איתה מלמטה למעלה, מחסד. אם הולכים עם ספירת העומר מההתחלה, מהיום הראשון של פסח, חסד שבחסד, אז מגיעים למה? כמו שסיכמנו, עוד שבעוד. אבל אם הולכים איתם מלמעלה למטה, אם הולכים איתם ממלכות שבמלכות, אם הולכים איתם מהסוף ללג בעומר, אז מגיעים לתפארת שבתפארת. זה כל כך גדול. הוד שבהוד זה דין שבדין, פנימי שבפנימי. הוד זה אפילו לא הדר, הדר אתה יכול לתאר הוד. הוד זה כהן גדול, הוד זה בית המקדש, נצח זה ירושלים. הוד שבהוד זאת העבודה שלנו, ואז כשבאים מלמעלה למטה, אז נהיה בעולם תפארת שבתפארת. כך מופיע בשם האריזה. ומי שלוקח את הנקודה הזאת זה רב שמעון. הנקודה הזאת שאנחנו ככה בל"ג בעומר, אבל אתם יודעים שבבתי הכנסת, בתי מקדש מעט, בצפת, כמעט בכולם, בר יוחאי זה שיר של כל שבת. כל קבלת שבת זה בר יוחאי, זה, זה, זה חלק מהותי, זה חלק פנימי. ולעניות דעתי, למה קבלת שבת דווקא? בגלל הסיפור הקודם. כי הקבלת שבת הראשונה הייתה של רשב"י. רשב"י המציא את קבלת שבת. הארי למד ממנו. שמור וזכור, שני ההדסים בדיבור אחד, וכל קבלת שבת, כל ליל שבת, בסידורים הספרדים ובסידורים של החסידים, זה מופיע בקבלת שבת. בסידורים היותר מודרניים זה מופיע בספירת העומר, בל"ג בעומר. אבל בסידורים האותנטיים, אז בר יוחאי זה בקבלת שבת, אין קבלת שבת בלי בר יוחאי. בבתי הכנסת, רסלב, במקומות אחרים, בחלק מהספרדים בצפת, אחרי אחד עודי, כולם שרים בר יוחאי ביחד. מי שבא במקומות שרים את זה על השולחן בליל שבת, חום, קידוש. צריך להבין, זאת הנקודה של קבלת שבת. צריך לתפוס מה זה בעצם קבלת שבת. מה זה קבלת שבת? איך אנחנו אומרים תמיד, לך דודי לקראת קלה, פני שבת נקבלה. אז הפשט הפשוט זה לך דודי לקראת קלה, כדי שנקבל את פניה של השבת. אבל אמרתי לכם שאני חושב שהפשט זה לך דודי לקראת קלה, ואז אנחנו נקבל פנים של שבת. מה, לא מגיע לנו קצת פני שבת נקבלה? מה יש? מה? אבל כל הזמן, אתם יודעים מה זה פני שבת ומה זה פני חול? כשהפנימיות היא עדיין תופסת את החול, אז אתה לא בקבלת שבת. זה המקור, אז רב שמעון זה קבלת שבת. מה זה קבלת שבת? זה אשת חיים שאנחנו לומדים פה ביחד כל שבוע. קבלת שבת זה שכנסת ישראל היא אשת חיל, היא עטרת בעלה. בטח בלב בעלה. ובקבלת שבת, זה המושג של קבלת, לקבל, אין קבלת רביעי, אין קבלת שני. כי השבת תיכנס גם בלי שתקבל אותה. היא תהיה שביעי. כדי שתהיה שבת, אתה צריך לקבל בתוכך את השבת. שזה צריך רב שמעון. זה בר יוחאי. וזה באמת דבר פלא גדול. זה דבר כל כך מופלא. נו, רב מוישה, איזה ניגון, אחרי זה ניכנס ככה קצת. אולי ככה, לפני הניגון, אתם יודעים רק עוד סיפור של שנייה אחת, ואז ככה, תן לנו, איך קוראים לזה, מוישה, שטיח? אין שטיח?
שטיח פרסי.
שטיח פרסי. איי, ברוך השם. העיקר מה שאנחנו אוכלים שוב בהתוועדות של רב שמעון בר יוחאי, בגלל הפרסי, זה שאנחנו לא נהיה רוחני. אנחנו צריכים להיות. כי אנחנו בעד שרוחני יהיה רוחני. אנחנו באמת, אנחנו חושבים שכל אחד צריך משהו רוצה. תקראים את הסיפור בשטיח פרסי ממש. הגמרא במעילה מספרת שנגזרו גזירות על ישראל ולא ידעו את מי לשלוח. שאלו את מי לשלוח. את מי לשלוח? הגמרא במעילה, הגמרא מדהימה, רק נגיד אותה ואחרי הניגון הבא נדבר לך. תשמעו את הסיפור, זה סיפור מדהים. כתוב בגמרא במעילה, כך כתוב פה. שנגזרו גזרות קשות על ישראל. מעילה י"ז. ולא ידעו מי יבטל. אמרו ילך רב שמעון בר יוחאי, שהוא מלומד בניסים. רש"י אומר שהוא מלומד בניסים שנעשו לו ניסים במערה. כלומר שמדובר בסוף ימיו. מדובר אחרי המערה. ואחריו מי ילך? צריך משלחת. ואחריו מי ילך? רבי אלעזר בר רבי יוסי. אתם זוכרים שחמישה תלמידים היו לו לרבי עקיבא, רבי יוסי אחד מהם. אז מי ילך? רב לזר בן רבי יוסי. זה גם בשנים להסתדר, רבי שמעון בר יוחאי היה הצעיר בתלמידים. אז רבי יוסי מבוגר ממנו, ורב לזר בן רבי יוסי. עכשיו תשמעו, זה פרק לא. אמר להם רבי יוסי, ואילו היה אבא חלפת קיים, תשמעו את הביטוי. אתם יודעים מי זה היה אבא חלפת? אבא שלו. אבא שלו. ואילו היה אבא חלפת קיים, יכולים אתם לומר לו, תן בנך להריגה? בעברית אחרת, גם אני לא מסוגל ללכת עם רבי שמעון. לא, לא בגלל הסורים. הרומאים זה בקטנה. אני מפחד מרבי שמעון. רבי יוסי, אילו היה אבא חלפת קיים, הייתם יכולים לומר לו, תן בנך להריגה, ללכת עם רבי שמעון? זה התאבדות. אני לא הייתי מעיז, אבא שלי לא היה מסכים, אז אני לא מסכים שהילד שלי. אמר להם רבי שמעון, אילו היה יוחאי אבא קיים, יכולים אתם לומר לו, תן בנך להריגה? אתה צודק, נו, והרומאים זה לא מסוכן, אז אתה מסתכל, נכון? רבי שמעון מסוכן, אין ברירה, אתה צריך ללכת. זה פלפלות, אני לא מבין, הוא סנגור או שהוא מפחיד? חכו, תשמעו. אמר לו רבי יוסי, אנא אזין, דיל מעניש לי רבי שמעון. בסוף הסיפור מסופר שהוא באמת הלך, רבי יוסי, כי הוא פחד על הבן שלו. והבן שלו הלך איתו, והוא באמת קרא לו אסון גדול, ורבי שמעון ריפא אותו. וזה קרה לו בגלל רבי שמעון. סיפור משונה מאוד. ואז הם מגיעים לשם לרומא, וכל הגזרה מתהפכת, הכל מתבטל, ואלה השירים ששרנו, מידל כמה גזרות. זה פלאי פלאות, אתם לא תופסים? רבי יוסי אומר, רבי יוסי המבוגר בתלמידים של רבי עקיבא, רבי יוסי אומר, ודאי שרבי שמעון צריך ללכת, וודאי שצריך ללכת משלחת, אבל רבי שמעון יכול לבטל את הגזירות כי הוא הולך בשורש. בשורש אני מת. אני לא אקיים שם. אילו היה אבא חלפת קיים, הייתם אומרים לו, תן מלך להריגה. אני לא אשלח את זה. אני הולך. ואני אנסה לשמור על הילד שלי, לא אצליח. כי רב שמעון נוגע בפנים, בשורש, ובאותה נקודה של השורש שם, בכולו חייו, זכאי. ואז רומא יכולה להתהפך. צריך להיות עם משוגע, כדי שברגע שבעצם, איך שאלת רפי בהתחלה, פסקו מלמות, גולים לרומא, תודה רבה בני, גולים לרומא, בעצם מבחינה מעשית, מבחינה היסטורית, נראה כאילו הכל הולך למטה. ועכשיו החגיגה. כי אם יש לי טיפול שורש, אבל אין לי רבי שמעון, זה מפחיד. אבל אם אומרים לי, אתה צריך טיפול שורש, ויש רבי שמעון, אז יהודים אמיתיים הולכים לעשות נבואות. זה דבר פלא. לא יודע למה, הלילה במדורה חשבתי שם, קודש הקדושים, שהאש מצליחה לשרוף את כל הגשמיות ולייצר רק רוחניות. אבל היא לא יכולה לעשות את זה בלי גשמיות. אש לא יכולה לעשות את זה סתם. היא צריכה את כל הקשניות שיש. וכל קרש, כל פרט, ברגע שהוא קלה, אז עוד יותר מתברר שבשורש. ואני אומר לכם שלא היה שלב בעולם, אני כל כך בטוח שדי בעזרת השם, כל כך קרוב כבר זהו, העולם יכול להשתגע מהקיצוניות בין הפלנטה החיצונית, חיצונית, חיצונית, שטחית, המכנה המשותף הכי רחב, הכי נמוך, שיכול לשתף את כל העולם בלחיצה על, כבר לא צריך למחוץ על שלט, לעשות צ'יק עם העין, ואתה במכנה משותף של המקום הכי נמוך בעולם יכול לקבל שפה משותפת של, אני כבר חושב שלאט לאט זה יהיה גם תוכניות גם לבעלי חיים וגם לבני אדם, זה משהו כזה הכי רחב, וזה הבסיס להגיע לשורש הכי פנימי ואיתו לעשות בית תפילה לכל העמים, ואיתו להביא קודש הקודשים, ואיתו להביא לבושי חושב. הוד שבהוד, תפארת שבתפארת. נו, וזה נגיע ככה. אבא ברוך. אבא ברוך. אחרי שאמרנו את כל מה שאמרנו, אני רוצה לתרגם את זה למילים פשוטות. הרי מי שרוצה לשקר תמיד כתוב ירחיק עדותו. איך אני יודע מתי אני רוצה לשקר? כשלא נעים לי לדבר עליי, אני מדבר על הבעיות של הילדים. מכירים את התרגיל? טלפונים זה הילדים, וצורה זה הכל הילדים. מה? אז הוא מתחיל עם הילדים. כן, זהו, הנה, קבלו את זה מהמקצוענים, נכון? ואז בסוף הוא... אז אין יוצא דבר לילדים קצת.
כמו שמתקשרים לרב
ושואלים,
חבר שלי...
חבר שלי, כן, כן, חבר שלי יש לו בעיה. זה לא רק רעיונות. באמת אנחנו ילדים, באמת באמת, שפוגשים את עצמנו בשתי קצוות. ככל שהעולם הולך קדימה, הוא גם הולך לעומק. ככל שהוא הולך קדימה, הוא הולך אחורה. ואנחנו פוגשים את עצמנו כל הזמן בשתי קצוות. אנחנו באמת יכולים להסתפק בתרבות רדודה, ברמות שלפני 10 שנים לא העזנו. 10 זה גם כי הרוצה לשקר הכי כדותו. 10 זה בתרבות של היום בערך 2,000 שנה. ואנחנו אבל באמת צריכים לתפוס, עכשיו אני חוזר בכוונה לילדים, שזה חותר לעומקים שבחיים לא קלטנו. זה שואף לעומקים כאלה, לפנימיות כזאת, לתוך כל כך גדול, שבגלל שהוא פורץ את כל הגבולות, הוא לפעמים יכול להיפגש עם כל המוזיקות, עם כל ה... עם הכל.
אינסוף.
עם האינסוף. זה יכול להיות פגישה עם מין תור כזה, בלי כלים, שיכולה להפחית פחד אימי. הכי נמוכה והכי גבוהה. רב שמעון בר יוחאי הוא זה שחיבר את הקצוות. אם רוצים להגדיר את המהות של מה עשה רב שמעון בעולם, הוא חיבר את הקצוות. ורק בזמן האחרון, אולי היום אפילו, נפל לי הסימון שהכוונה בעיקר זה חיבר את הקצוות ביני לביני. מה זה נקרא חיבר את הקצוות? בא רב שמעון בר יוחאי ואומר, איך אפשר גם ללמוד תורה וגם ואספתא דגתך? זה כולם זוכרים מהסמינריונים של בני עקיבא, את הגמרא הזאת. נכון? זה גמרא שנוצרה בסמינריון. אחרי זה הכניסו אותה לש"ס. אז הגמרא שם מהסמינריון אומרת, גם יודעים את המקור, ברכות, למדי עמוד ב', הגמרא מהסמינריון, זה מסודר. אז הגמרא מהסמינריון אומרת, שהרבה עסוק כרבי ישמעאל, והתבי אדם, מה אמר רבי ישמעאל, שאיך מסתדרים אם לא ימוש ספר התורה הזה מפיך יומם בלילה, ואם ואספת לגניך, אז הנהג בהם מנהג דרך ארץ. בדברי התורה, הנהג מנהג דרך ארץ. אדם צריך לחרוש ולזרוע, אמת לאמיתה. ורבי שמעון בר יוחאי שואל, מה עושים עם הסתירה הזאת? אז רשב"י עונה, זה לא סתירה, פשוט לא. בזמן שישראל עושים רצונו של מקום, אז אחרים, ולא עוד אלא שאחרים עושים רצונם. שנאמר, וראו זרים צונכם, ובני עיקרים קרניכם וכו'. אבל בזמן שאין ישראל עושים רצונו של מקום, אז ואספת לגניך. ואנחנו תמיד נתקעים שם לשנייה, ולא מבינים מה. שמעון בר יוחאי אומר שבעיה עם שמוע זה בזמן ש... כמו, ואספת לגניך זה לא ברכה, זה אני חייב ללכת לעבוד. אבל תכלס, מה יוצא מדבריו של רבי שמעון בר יוחאי? שלא ימוש ספר התורה הזה מפיך, בצורה האידיאלית, מה פירושו? לא ימוש.
24/7.
לא ימוש, כפשוטו, לא ימוש. ואם פחות, בדיעבד. עכשיו תשמעו הלכה אחרת בגמרא. אומרת גמרא, שכל מי שלומד, פרק אחד בשחרית, ופרק אחד בערבית. שואלת הגמרא, מה זה פרק? שמע ישראל. כתוב בפוסקים, מה זה שמע ישראל? פסוק ראשון. בערבית ובשחרית, לא שבפסוק בערבית מוסיף עוד אחד ללמוד את העיר. ערבית ושחרית, אומר שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אלוקינו. קיים לא ימוש ספר התורה הזה מפיך יומם ולילה. מי אומר את זה? רש"י. אתה יכול להחליט? החלטתי מזמן. אין שום סתירה. אצל רשב"י הקצוות מחוברות. יש בעולם מציאות שהלא ימוש פירושה 24/7 כפול כל המציאות כולה, וכל הכוח לזה בכלל נובע מזה שאין דבר כזה שיהודי בכלל שכן ימוש יכול, שכן ימוש ממנו ספר התורה. זה לא ניתן בהבנה של רשב"י. אצל רשב"י אין יכולת שאצל יהודי ימוש ספר התורה מפיו. ברור שספר התורה ביהודי זה דבר אחד. ולכן אומר בהלכה, שמע ישראל בבוקר, שמע ישראל בערב. השולחן ערוך הרב ופוסקים רבים אומרים שהכוונה היא רק הפסוק הראשון. זהו, זה לא ימוש, לא יצא ידי חובת תפילה, זה יצא ידי לא ימוש. איך אתם מסתדרים לשני הדברים? רשב"י יוצא מהמערה, איתן דיברנו לפני שנייה. הטבע היה שאחרי 13 שנה שאתה עם רב לזר, עם מי עוד יש לך לדבר? מה הוא עושה? הולך לטבריה ומתקן את השווקים בטבריה. שואל אם יש פה מקומות שאי אפשר ללכת, שטומאת מתים, מה לך ולטומאה בכלל? אז הולך עם האדר ומטהר את טבריה, טיהר את טבריה, אלה השירים, ואמרת את כל אחד. כי מבחינתו מה שאנחנו קוראים קצוות, זה בכלל לא מתחיל, כי בהוד שבהוד התפארת שבתפארת. בדין שבדין כולו חייב זכאי, רק שם נמצא השורש. רבי יוסי באמת מפחד לשלוח את רבי אבא, את הבן שלו, את הבלזר איתו. הוא באמת מפחד. הוא צודק. כי מצד השורש שלי, רב שמעון שורף אותי. ואז אני מגיע שוב לרב שמעון והוא מגלה לי שאחרי שנשרפתי, בכלל הכל מתחיל עכשיו. מה נפעלת מהשריפה? מה קרה? זה לא יאמן. זה רשב"י. הוא יוצא מהמערה והוא אבי אבות הניגלה. ואין סוגיה, אתה לא יכול ללמוד ימי מוקצה בלי רשב"י. רב שמעון, לאיגלי מוקצה, רב יהודה איגלי מוקצה. אתה לא יכול ללמוד דיני שבת בלי רשבי, דבר שאינו מתכוון. אין כל המושגים זה רשבי. כל ההגדרות ההלכתיות זה רשבי. ומי שילמד את ההגדרות ברשבי, זה איך בעצם שני קצוות מתחברים. גם בהגדרות ההלכתיות. יש טעם הנקרא. יש משמעות לכוונה. וזה אותו רשב"י פלא פלאות שאומר שצריך לשרוף את רומא והקשרים והשווקים. אתם זוכרים? תראו כמה אנחנו רחוקים לפעמים מהרשב"י שבתוכנו. יש דברים שזוכרים מהגן, שנתקעו לנו. אתם זוכרים שיעקב פוגש את עשיו ויש נקודות על וישקהו? נו, אבל מהגן, בלי חוכמות עכשיו, מהגן, למה קטן נקוד על וישקהו? כי הוא נשך אותו בצבא, נכון? למה הוא נשך אותו? כי מחשימו, נכון? נכון? הכל בסדר. הכל בסדר. אבל אז כתוב ברש"י, אמר רבי שמעון בר יוחאי, הלכה בידוע שעשיו שונא ליעקב, אלא שבאותה שעה נכמרו רחמיו ונשקו בכל ליבו. ברור שמתודית זה יותר קל להעביר את זה בגן. זה לא נשאר לאף אחד. מה בכלל הספירה בין זה? אצל רשב"י עשיו שונא ליעקב זה לא פוליטיקה, זה הלכה בשולחן ערוך. אם עשיו רוצה לקיים את ההלכה, הוא שונא את יעקב. כי הוא מרים את יעקב על ידי השנאה הזאת. זאת הלכה. אלא שבאותה שעה נכמרו רחמיו, כי יעקב מרים את עשיו לשורש שלו. גם את עמלק אפשר להרים לשורש שלו. הרב קוק פותח את מידות הראייה, גם עמלק אינו נמחה כי אם מתחת השמיים, אבל למעלה מן השמיים יש שורש. זה רשב"י, רשב"י הוא זה שאצלו הנשיכה של השיניים מהגן לא הייתה בכלל, הוא לא שמע על זה. ובאותו מקום הוא מלמד שעשיו שונא ליעקב, זה לא רעיון טכני ולא היסטורי ולא פוליטי, זה הלכה. הלכה זה לא, אין אפשרות אחרת, הלכה פירושו זה חלק מהמהלך האלוקי כדי לגדל את יעקב בעולם, כדי שיהיה בית תפילה לכל העמים. אלא שבאותה שעה נכמרו רחמיו של עשיו, ועשיו מתגלה בשורש שלו, וזה התפקיד הפנימי של יעקב. ורש"י שם פלא לא, למה רש"י פתאום מזכיר אמר רש"י רבי שמעון בר יוחאי? רש"י לא מצטט את הגמרות. תגיד שתי דעות בהבנה של הפסוק. ואם אתה חושב שזה הפשט של הפסוק, למה אתה לא פותח בזה? זה אף ומפר. ואת הדעה השנייה לא כתוב מי אמר ברש"י. תסתכלו שם במה ישלח. זה כל כך יפה. הדעה השנייה היא מה שאנחנו מבינים. וזה בסדר גמור. ועכשיו תתחיל להכניס בתוכך אמר הרבי שמעון בר יוחאי שלך. בך מותק יש רש"י. ואתה יודע מה אומר רש"י? שרחמיו של עשיו הרשע שלך יכולים להיות נכמרים על יעקב כשאתה תצליח להגיע אל השורש. ואתה תבין את זה רק שתדע שההלכה שלי ידוע שעשיו שונא ליעקב. קודם כל הוד שבהוד מלמטה למעלה, ואז תהיה תפארת שבתפארת מלמעלה למעלה. אדוננו בר יוחאי, זה דבר מופלא, וזה פלא שאי אפשר לתאר אותו איך משנה לשנה, אני רואה את זה בעיניים משנה לשנה. אני חושב שסיפרתי לכם לפני שנה או שנתיים, ליל ל"ג בעומר, לא זוכר לפני שנה או שנתיים או שלוש, נסעתי לכפר עציון, ומשם בלילה למירון. פה היינו ככה עד שלוש בלילה במגדל, עם אבי רן, היה פשימי, אף. אז כבר לא יכולתי, אז בבוקר נסעתי. ואז הייתי בחתונה של נכדה של הרב דרוקמן, כפר עציון, נכדה או נכד. ואנחנו יוצאים למירון. ולפני שיוצאים למירון אני אומר לרב, הרב, תן לי ברכה וסיפור. בלי ברכה וסיפור, אני לא יוצא. והוא כבר רצה ללכת, היה מאוחר. אז הוא אומר, אם יש לי אינטרס כזה, אז אני אתן לך. אז הוא אומר, הסיפור הוא, שאני אספר לך מתי אני הייתי פעם ראשונה במירון. ואז הוא סיפר לי על מירון כשהוא עלה גרעין זית של בני עקיבא. וזה היה לפני יוסף אשכול, כמעט 70 שנה. ובאמת, היה פלא, התפעלנו מכמה שהיו שם. 40. הגיעו יהודים מירושלים, הגיעו כולם, היו ריקודים המוניים. 100 באמצע, אולי. הרבות כמו הרבות, אתה מבין מה קרה מאז? אתה מבין? ואני אומר לכם שהראייה הזאת היא לא מאז להיום, אלא אני מרגיש שזה משנה לשנה. זה דבר פתאי, משנה לשנה. וזה לא, זה בסדר שנסו להסביר כל זה, מצוין. זה בו זמנית, אנחנו קולטים שיש בנו שני קצוות, ורק כשנחבר אותם ונגיע לשורש, זהו משיח יבוא. זה משיח. משיח זה חיבור של שני הקצוות שיוצרים קצר חשמלי, ואז קלות הנשמות שבגוף, נגמר המערכות, וחייבים לפתוח את המציאות שהיא מעל המערכת. זה לא פשוט. אם לדעת להגדיר, בלי לדעת להגדיר, זה מה שאתה עושה שם. אתה בא לשם, לא נשאר, זה כאן, זה בכלל לא, זה לא שייך בכלל לשום. זה המושג של אדוננו בר יוחאי שבתוכנו. שבתוך כל אחת ואחד מאיתנו ככל שנזים קדימה. וזה נפקמין על העניות דעתי לתפיסה שלנו, את הילדים שלנו כשחוזרים הביתה. לתפיסה שלנו את הכל. את הכל, איך אני מתמודד, אני אישי. איך אני מתמודד עם מוזיקות שאני לא יכול לשמוע, עם עוצמות שאני לא, שאני יודע שאני יכול להבין שיש, אבל שאני לא יכול לשדר בפועל שאני רואה, שאני מעריץ, שאני מעריך. איך אני יכול לשרוף כמעט את רב לזר בנו של רב יוסי ואז לרפא אותו? גם רבי יוסי מפחד מזה. אל תריש לא נעים שאתה לא מצליח לעשות את זה. זה בסדר. אתה, גם רבי יוסי לא ידע איך עושה את זה. רבי יוסי אמר, אבא חלפת לא היה דבר. שמה כל הביטוי הזה? אבא חלפת לא היה שולח את בנו. תגיד לי, יש גאות, אני לא יודע. הוא אומר, זה לא אחראי. באסיפת הורים לא עושים דבר כזה. לא לוקחים סיכונים כאלה. אסור במערכת לקחת כזה סיכון. אבא לא היה מאשר לי לעשות את זה לי. אז איך אני יכול לאשר לילד שלי? אין חתימת הורים על דברים כאלה. זהו, אנחנו דור שהחתימת הורים נגמרה. המשיח לא בא עם חתימת הורים. וזה בסדר שאני רבי יוסי, כל הגלגולים, זה בסדר. אבל אני צריך להבין שבסוף רב לזר יבוא לרשב"י, והוא ייתן בו כזאת מכה, וכשאני ארפא אותו, אז אני אבין את כל מה שאני הולך לעשות. זה הסיפור. זה הסיפור. ואז, ממילא כבר, הרי זה סיפור מדהים על כל רומא ומה שהם עשו ואיזה גזירות, ופתאום הגמרא עוסקת בכלל בסיפור של מה הוא עשה לרב לזר. כי ככה הוא פתר את הבעיה של רומא. את הבעיה של רובו הוא פתר בגלל שהוא עורר בנו את החתימת הורים מעל החתימת הורים, הוא עורר בנו את, את הקצוות האלה שמגלים את השורש, ודי, עכשיו צריך להיגאל. זהו, אז עכשיו רומא נגמרה. איך הרב קוק כותב, הרב זצ"ל שם בהקדמה שלו לשיר השני, שהכוח של רבי עקיבא, הרפא של רבי שמעון בר יוחאי, רבי שמעון בר יוחאי אומר לתלמידיו, גם גמרא, שנו מידותיי, שמידותיי תרומות ממידותיו של רבי עקיבא. שנו מידותיי, אני לבנה, אין בי כלום, אני מרבי עקיבא. שנו מידותיי, שמידותיי תרומות ממידותיו של רבי עקיבא. הכל משם. והרב קוק שהוא מסיים את ההקדמה שלו שם על רבי עקיבא, אז הוא אומר שרבי עקיבא משהו נותן כוח לתנאים שרואים את השואל יוצא מבית קודש הקודשים, מפני שבעיניו הקדושות רומי ואליליה קליל תחלוף. כי כשהוא רואה את הקצוות מתחברים, ואת הקצוות יוצרים קצר במערכת, והמערכת מתרסקת, ויש רב שמעון שאחראי על זה, לכן צריך ארגז כלים. כי לעשות קצרים ושמערכות מתרסקות אנחנו פוגשים כל יום ואחרי זה שולחים לטיפול. אבל שאפשר לדעת שהקצר מתרחש עם פיקוח. יש מגדל פיקוח, ולמגדל פיקוח קוראים רב שמעון. פנימיות התורה. יפוצו מעיינותיך החוצה. זה ההתעוררות של חסידות, של פנימיות, זה צריך לתפוס את הנקודה הזו. כשיש למגדל פיקוח הזה, זהו, הוא יחצה את הכל. אמרו פעם שאת הכל הוא יחצה, אבל האשכנזים הוא לא יוכל להגיע. שכחו מזה, שכחו מזה, השפה המדוברת במירון זה יידיש. הכל שטויות, אני גדלתי בשערי חסד כשאסור היה ללכת למירון. מירון זה למרוקאים ולתערויבס. אני גם בלבלים במוח. אי אפשר לזוז שם בלי יידיש, אין שפה אחרת. הכל, שטויות, כל המערכות התפרקו. כל המערכות, אין שליטאים, אין חסידים, אין חילונים, אין דתיים, שטויות במיץ עגבניות, סליחה על הדיבור הלא דיפלומטי. קשקוש, אין במירון. אין שם דבר כזה בכלל, אין, זה לא קיים, תסתכלו, אין. איך הראית לי רמי מקודר, את הרבה ויקדור מדליק את המדורה בל"ג בעומר? נגמר המשחק, אין כבר. כל הקצוות מתחברים, קצר, כולם מרגישים את הקצר, בבית עם הילדים, עם עצמי, איתנו, ומחפשים את המבוגר האחראי. ואז הולכים לרב שמעון. אדוננו בר יוחאי. אוי, ואמרנו כל אחי שבעזרת השם, נזכה בעזרת השם, זהו, עכשיו עם הקצר הזה כבר לראות משיח. צדקנו הולך לפנינו במהרה בימינו ממש, ולהבין שזה זהו, זה אמיתי, בעזרת השם, במהרה בימינו.